שלום שלום, אני עטילה שומפלבי ואתם מאזינים לעושים כותרות, הפודקאסט המשותף של ויינט ורשת עושים היסטוריה. והשבוע, האם ישראל החליטה לחסל את הארכיטרוריסט האיראני קאסם סולימני, מפקד כוח קוץ? והאם ישראל והיהודים בארצות הברית עומדים בפני קרע בלתי נמנע? ולסיום, כיצד מתייחסת ישראל לתיירים הנכנסים לתחומה? יוצאים לדרך.
היי, זה עידן מעושים רפואה. אני בטוח שרובכם הגדול שמע דבר או שניים על פסוריאזיס. סטטיסטית, מתוך 250,000 החולים במחלה הזו בארץ, יש מבין המאזינים כעת מי שחולה או חולה במחלה הזו, או לפחות מכיר מישהו שסובל מהמצב הרפואי הזה. אבל עד כמה באמת אנחנו יודעים על פסוריאזיס? עד כמה אנחנו יודעים על האור שלנו?
אור זה לא דבר אחד, זה בעצם כמו עוגת שכבות. ומה שיפה באור זה שבעצם אפשר לראות המון דברים באור שהם ביטוי למשהו פנימי. סימני גרד על האור, למשל, אפשר ללמוד מהם דברים.
הצטרפו אליי לפרק מיוחד על מחלת האור פסוריאזיס, אשר מוגש כשירות לציבור על ידי חברת ינסן. חפשו את עושים רפואה ביישומון הפודקאסטים החביב עליכם. נשתמע.
קאסם סולימני הוא השם החם ברשימת הטרוריסטים הבינלאומיים שמעסיק את שירותי המודיעין במערב ובעיקר את מערכת הביטחון הישראלית. השבוע הוזכר שמו כמי שעמד מאחורי ניסיון הפיגוע באמצעות רחפנים בשטח ישראל, ובכירי הדרג המדיני החלו לאיים עליו באופן אישי. דוקטור רונן ברגמן, אתה פרסמת פרופיל על סולימני, איך הפך האיש הזה לנמסיס מספר אחד של מדינת ישראל?
האיש הזה שהשם שלו אומר מעט מאוד לציבור הישראלי, הוא הנמסי של מספר של מדינת ישראל הרבה מאוד שנים, משלוש סיבות. קודם כל, הוא בתפקיד מ-1997-98, זה לא כך ברור, אבל הרבה מאוד זמן נמצא באותו תפקיד, והתפקיד הוא מפקד כוח קוץ של משמרות המהפכה. משמרות המהפכה הם הכוח המודיעיני החשוב ביותר שאיראן מפעילה מחוץ לגבולותיה. בתוך גבולותיה זה בעצם אגרוף הפלדה שבעזרתו היא שומרת על המשטר, אבל מחוץ לגבולותיה זה הארגון שאיתו היא מבצעת את מדיניות החוץ והביטחון שלה, כלומר בעצם כמעט כל הקשרים עם חיזבאללה ועם החוטים בתימן ועם המעורבות שלהם בסוריה, כל הדברים האלה זה מבוצע בעיקר על ידי משמרות המהפכה, זה הכלי המרכזי של ייצוא המהפכה על ידי איראן, ובתוך משמרות המהפכה הכוח המרכזי שלהם שפועל מחוץ לגבולות, זה כוח קוץ, והמפקד שלו זה קאסם סולימני, ובניגוד למה שמקובל במערב, שאדם נמצא בראש ארגון במשך 5 שנים, 8 שנים, הוא נמצא בראש הארגון הזה מאז 97. הדבר השני, זה שהוא איש מאוד 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 מוכשר, ועושה את תפקידו, הייתי אומר, לספיות רצונם המלאה של האנשים שמעליו, בעיקר השליט העליון, אייתולה עלי חמינאי, והדבר הנוסף זה שהוא מצליח איכשהו גם לנווט בתוך המים הפוליטיים הסוערים של איראן. איראן היא לא מקשה אחת, זה לא איזה מדינה דיקטטורית שיש רק אדם אחד שעל פי בישק דבר מאוד מאוד קשה לשרוד שם לאורך זמן, וקאסם סולימני מצליח לעשות את זה. הייתי אולי מוסיף עוד דבר אחד, וזה שהאביב הערבי או החורף האסלאמי, לא משנה איך נקרא לו, בחמש, שש, שבע שנים האחרונות שיחק מאוד לידיו, ועוד שמשטרים נפלו וקרסו, וגם המשטר האיראני עצמו היה בסכנה, קאסם סולימני ניצל את העובדה שמדינות שלמות הפכו לאזורים בעצם בלתי נשלטים, כמו סוריה, כמו עיראק, כמו תימן, כדי להיכנס, להפוך את הפעילות שהייתה מאוד מאוד חשאית עד נקודה מסוימת לפעילות גלויה, ולהשתלט או להפוך את, את הנוכחות האיראנית במדינות האלה לחזקה מאוד, שולטת מאוד, אגרסיבית מאוד ודומיננטית מאוד.
דוקטור ברגמן, עד כמה קאסם סולימני מוכן ללכת רחוק? עד כמה הוא מסוכן במה שהוא מוכן לעשות נגדנו?
זאת אולי שאלת המפתח. זה ברור שקאסם סולימני מייצג קו ניצי, לא מתפשר או הרבה פחות מתפשר מאשר גורמים אחרים בתוך איראן, וכאמור איראן זה לא מקשה אחת. מצד אחד יש לך אנשים כמו רוחני שבניגוד לסולימני, לפחות לפי הדיווחים שהגיעו למודיעין הישראלי, הלך להסכם הגרעין, הסכם מאוד מאוד שנוי במחלוקת, אבל צריך להגיד הוא גם שנוי במחלוקת ה-JCPOA בצד האיראני, האיראנים, יש כאלה שחושבים שזאת הייתה פשרה עם המערב, זאת הייתה, זה היה לשתות מכוס התערלה, הפסוק שמיוחס לחומייני במסע, בעצם מסע מסע עם ארצות הברית, וקאסם סולימני ייצג את הצד השני הקיצוני, המאוד סרבן ועקשן בנושא הזה. עכשיו, אם לוקחים רק, יש הרבה דברים להגיד על זה, אבל אם לוקחים רק את הפעולה האחרונה, אם נכונות ההצהרות, הדברים ששמענו מהמודיעין הישראלי, שקאסם סולימני, שמפעיל בתוך סוריה, גייס בשם גייס 18,000, שבתוכו יש יחידה שמורכבת מסורים ומלבנונים, אנשי חיזבאללה ואחרים שגויסו לטובת העניין, היה מוכן להוציא רחפנים או דאונים, ג'ונס, כדי להתפוצץ על מטרות ברמת הגולן ובצפון ישראל, ישראליות או צבאיות, אזרחיות או צבאיות, זה לא משנה. אז זה סיכון מאוד גדול, כי אם קהילת המודיעין הישראלית לא הייתה יודעת לסכל את הפעולה הזאת יחד עם צה"ל, אז זה היה יכול לגרום אסון גדול, ובסיטואציה כזאת, גם בנימין נתניהו, שמאוד מאוד מאוד לא רוצה לצאת למלחמה עם חיזבאללה או חמאס, או, הוא לא טריגר הפי, בניגוד למה שנאמר עליו, לא הייתה לו ברירה, והוא היה יוצא כאן למלחמה, וזה היה מדרדר את האזור כולו לאימות. כלומר, יש פה מישהו שבהחלט מוכן לקחת סיכונים גדולים, ולדרדר או לגעת בקצוות האלה של כמעט אימות כולל עם ישראל, זה לא הפעם הראשונה שזה קורה.
האם האיש הזה מוכן ללכת רחוק עד כדי שימוש באמצעים שלא ראינו עד עכשיו, כלומר, מוכן לערב גם נשק מלוכלך במאבק נגד מדינת ישראל?
אני חושב שאם אנחנו נסתכל על מה שקורה בסוריה, זו דוגמה לא רעה לזה, וכאן צריך לשים אולי את הדברים בקונטקסט. מה בעצם קרה בכמה שבועות האחרונים? קאסם סולימני ניסה לבנות מערך צבאי איראני, גבול וחיזבאללהי, גבול שני בין חיזבאללה ואיראן לבין ישראל בסוריה, בדרום סוריה. את משלוחי הנשק הוא העביר דרך שדה התעופה של דמשק לאורך הרבה מאוד זמן, משדה התעופה ומחסנים שם לאורך לכל מיני אזורים בדרום. המודיעין הישראלי, בעיקר המוסד למודיעין לתפקידים מיוחדים, גילו את המשלוחים האלה וצהל הפציץ אותם עשרות רבות של פעמים, נדמה לי שגדי אייזנקוט בראיון עם הניו יורק טיימס בסיום תפקידו דיבר על מאות הפצצות ישראליות בלבנון, זה בעיקר נגד המשלוחים האלה. באיזשהו שלב קאסם סולימני רואה שהדבר הזה לא עובד, והוא מעביר את מרכז הכובד שלו לצפון לבנון, לצפון סוריה סליחה, ומנסה להעביר דרך שדות התעופה שם, בחמה, בחומס, ב-T4, וגם זה לא הולך. כלומר, ישראל כל הזמן פשוט דוקפת את המשלוחים שמגיעים דרך שדות התעופה, וקאסם סולימני מבין מזה שהדרך שלו להעביר משלוחים מהאוויר פשוט לא עובדת. ואז הוא משנה כיוון ואומר נעביר את זה דרך הקרקע. מסעיות יוצאות מאיראן, נוסעות לאזור מסוים במחוז סלאח א-דין בעיראק, שם מחליפים נהגים תעוד וכלי רכב כדי להסוות ולהתרחק עוד יותר במודיעין הישראלי, ואז נכנסים לתוך צפון סוריה. זה מה שעמד, כך לפי פרסומים זרים, מאחורי התקיפה הישראלית ב-19 ביולי של בסיס בתוך עיראק, שם היו טילים לטווח של עד 200, טילים מדויקים לטווח של עד 200 קילומטר, וזה מה שהוביל לניסיון לפחות לפעולת נקמה של קאסם סולימני על ידי אותם רחפנים שהיו אמורים לפגוע בישראל, כן. רחפנים שיצאו מעיראק ומסוריה.
קאסם סולימני, מתוחכם, מסוכן, נחוש, דוקטור רונן ברגמן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
הנשיא דונלד טראמפ מאשים את היהודים המצביעים עבור המפלגה הדמוקרטית בחוסר נאמנות, והשתיקה בממסד הישראלי לאמירה המקוממת הזו הגדילה עוד יותר את הקרע בין ישראל ובין היהודים באמריקה. אביטל לייבוביץ', מנכ"לית הוועד היהודי האמריקני בישראל, קחי אותנו אל המטבח האינטימי של היחסים האלה, האם הכל בוער במטבח הזה?
תראה, לצערי המצב הוא באמת לא פשוט בקרב יהודי ארצות הברית והריחוק ההולך ומתגבר שלהם ממדינת ישראל. דרך אגב, גם מיהדות. היהודים שהגיעו לארצות הברית לפני מאות שנים למעשה השקיעו מאמצים רבים להיטמע בחברה האמריקאית. ואכן אחרי זמן לא רב הצליחו בצורה הדרגתית להיטמע, כלכלית, תרבותית, אפילו מבחינה דתית הם קיבלו איזשהו חופש פעולה, בעיקר בשנות ה-60 למעשה, ככה פרץ הנושא הזה של חופש הפעולה, נכנסו למקומות ציבוריים וכולי. התהליך הזה כמובן התגבר והתחזק כאשר מדינת ישראל הוקמה. ואז היהודים בארצות הברית התחילו ככה לתמוך במדינת ישראל, בשלטון, בצבא, גם תמיכה כספית וגם התנדבו. אני מזכירה שיהודי ארצות הברית התנדבו למחל והתגאו בנושא הזה. לאט לאט קרו תהליכים נוספים בקרב יהדות ארצות הברית של פיצולים, בעיקר על רקע דתי. למשל, תנועת ה-Reconstructionists, הרוויזיוניסטים, רוצה לקרוא לזה ככה, ככה בשנות ה-50 כמה, עקב היפרדות מהאורתודוקסים והקונסרבטיבים. כלומר, גם ביניהם הם לא היו מאוחדים לגמרי, אבל מדינת ישראל הייתה תמיד דבר שאיחד אותם. כאשר מגיע נשיא אמריקאי, שהוא שנוי במחלוקת, זה לא סוד, גם בקרב ישראלים וגם בקרב האמריקאים, ואומר אמירה כל כך בוטה מבחינת היהודים בארצות הברית, מדובר פה בסדין אדום שמונף כנגדם.
האם השינוי הזה ביחסים שבין ישראל ובין יהודי אמריקה, האם השינוי הזה הוא בהכרח באשמת מדינת ישראל? כלומר, נהוג לומר, הישראלים לא מחבקים אותם, ואין להם מקום סביב השולחן הדתי, והרפורמים לא מתקבלים וכו' וכו'. האם זו רק אשמת ישראל?
התשובה היא כמובן לא. יש כמה תהליכים שקרו. בקרב הרצון המאוד חזק להיטמע אצל האמריקאים, אנחנו עדים לתופעה של ההתבוללות, של נישואי תערובת. והיום, משהו כמו 60% מיהודי ארצות הברית, הם מתחתנים עם אנשים שהם לא יהודים. ומתוקף כך, מתרחקים מהיהדות וממדינת ישראל, שהיא מסמלת את היהדות. אז זה גורם שאסור להתחמק ממנו ולהתעלם ממנו, והוא גורם קריטי, וגם אותם אגב הוא מאוד מטריד. ולא סתם קמו כל מיני ארגונים בינלאומיים, NGOs אלו ואחרים, וסטרימס נוספים בדתות, בשביל שכל אחד ימצא את המקום שלו. ואתה רואה הרבה מאוד יהודים שחוגגים קריסמס לצד חנוכה, זה דבר שכיח. Having said that, יש לך דור חדש של יהודים, חבר'ה צעירים שהם יהיו מנהיגים של הקהילות היהודיות בעתיד, חבר'ה בני 20, 30, 40, שמסתכלים על חוק הלאום במדינת ישראל שעבר לא מכבר, ומסתכלים על חוקים אחרים שעברו, ומסתכלים על המצב של הפלסטינים, ומסתכלים על המצב של ישראל בזירה הבינלאומית, ולא חשים הזדהות עם מדינת ישראל. כלומר, הימים של שנות ה-60 שבהם הגיעו אמריקאים יהודים להתנדב בקיבוצים, זה עצר כבר ונעלם. הילדים שלהם והנכדים שלהם מעדיפים להתנדב אצל פליטים באפריקה מאשר להגיע פה לקיבוצים.
למה מדינת ישראל עדיין זקוקה ליהודים באמריקה? הרי אם את מעיפה מבט על הטוקבקים בכל אתר, כאשר יש כתבה ליהודי אמריקה, 90% מהטוקבקים האלה זה נגדם, שלא ייתנו לנו עצות, שלא יגידו לנו איך לחיות, שיסתמו את הפה, הם בכלל לא יהודים. ישראל זקוקה ליהדות ארצות הברית כמו שהייתה זקוקה לפני 40 שנה?
תראה, התשובה היא כן, אבל קודם כל מדובר בתפוצה היהודית הגדולה ביותר מחוץ למדינת ישראל, 6 מיליון איש, אי אפשר להתעלם מהנתון הזה. אבל היום יש משתנה חדש, גם יהודי ארצות הברית זקוקים למדינת ישראל. מדינת ישראל היא הדבק שלהם ליהדות ולציונות הרבה פעמים. ככה שהיחסים האלה הם יחסים, יחסי גומלין בינינו ובינם. עכשיו, זה לא קשור לכסף. התרומות של יהודי ארצות הברית הם אחוז מאוד קטן מהכלכלה הישראלית. אבל הם עדיין התברגו במקומות מאוד משמעותיים במערכת הממשל האמריקאית. ולכן יש להם את היכולת להפעיל מנופי לחץ לחקיקה לטובת ישראל. לדוגמה לחקיקה כזאת, ה-Taylor Force Act. Taylor Force Act זה איזשהו חוק שחוקק לפני כמה חודשים, שהמטרה שלו לקצץ את השלומים שהפלסטינים מקבלים בגלל התמיכה שלהם במשפחות של מחבלים. זה דבר שארגונים יהודים, או הלובי היהודי, מה שנקרא, תמך בו בצורה
מאוד גדולה. בלי היהודים זה לא היה קורה?
בלי היהודים זה היה קורה בצורה הרבה יותר מינורית, וגם ההשפעה של היהודים היא השפעה מאוד חזקה, כי כשיש לך יהודים שמממנים קמפיינים של סנאטורים, או חברי קונגרס משמעותיים, או גוברנרס של כל מיני ערים מושלים, שבסופו של דבר יגיעו למערכת הפוליטית הלאומית, אי אפשר להתעלם מההשפעה שלהם.
אז מה חסר ביחסים האלה של שני האחים המרוחקים? אהבה, חיבוק, יחס, יותר תשומת לב, מה הם רוצים ומה אנחנו רוצים?
תראה, אני פניתי לכל המפלגות שרצות עכשיו, וביקשתי מהם לתת תשומת לב לנושא הזה של יהדות התפוצות במצעים שלהם, אבל בצורה פרקטית. כי זה לא מספיק שיעמוד פוליטיקה ישראלי על הבמה ויגיד בריש גלי, כולנו אחים, כולנו משפחה, זה נהדר. אבל איך זה בא לידי ביטוי פרקטית? ואנחנו צריכים כמדינה...
מה נו?
כי ענו תשובות יחסית טובות, יש לי אותם בכתב, ככה שאני מתכוונת לעקוב אחרי הסיפור הזה. מתכוון, מטפל בזה, זה חשוב, רובם הגדול כן רואים את זה כאיזושהי סוגיה. אני חושבת שאנחנו חייבים להשאיר את הנושא הזה כנושא בפוקוס. אני חושבת שיש חקיקה שבסופו של דבר משפיעה על החיים שלנו. אני אקח אותך למבצע צוק איתן לפני 5 שנים, שכיפת ברזל, המיירטים, כשכיפת ברזל הסתיימו כמעט אחרי 10 ימים, מדינת ישראל הייתה צריכה לפנות לקונגרס, לבקש סיוע של 253 מיליון דולר, כדי לקבל עוד תקציב למיירטים של כיפת ברזל, שהציעו את החיים של כולנו פה למעשה. מי הם אותם גורמי לחץ שהלכו במסדרונות הקונגרס ולחצו, וקיבלו את התוצאה שתוך 8 שעות התקציב הזה אושר. זה כל אותם יהודים וארגונים יהודים, שאנחנו אחד, אני אחד מייצג את אחד מהם, לטובת מדינת ישראל, ככה שהיחס הזה, ההשקעה הזאת היא קריטית, היא קריטית, היא חשובה. אני חושבת שיהודי ארצות הברית צריכים להתייחס אליהם פה במדינה כחלק ממרכיב הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. וברגע שהתייחסו לזה כך, אני חושבת שנהיה במצב אחר.
וכשנשיא אמריקני בא ואומר אמירה כל כך חריפה, הוא מתקן אותה אחר כך, מחדד אותה, אבל עדיין אומר משהו שהוא עם ריח אנטישמי אפילו, עד כמה זה משפיע על מה שקורה בפנים, בקהילות היהודיות, אצל היהודים?
תראה, זה עורר עדים שליליים מקצה לקצה, אצל מרבית הקהילות היהודיות, זה לא משנה אם הם רפורמים, אורתודוקסים, ציוניים, פוסט-ציוניים, כולם נעמדו על רגליים אחוריות ומחו נגד הדבר הזה. אני קצת צר לי שפה במדינת ישראל לא שמענו שום תגובה בנושא הזה. זה לא חייבת להיות תגובה שמתחה ביקורת ישירות על הנשיא, זה יכול להיות משהו שאומר, לא משנה מה נאמר, מבחינתנו אתם עדיין חלק מאיתנו וכו'. עכשיו תראה, יש פה דבר נוסף צריך לדבר עליו, וזה הסיפור בין הדמוקרטים והרפובליקנים. מדינת ישראל אסור לה לבחור צד. אסור לה לצדד רק עם הרפובליקנים, היא חייבת לעבוד עם שתי המפלגות, הגלגל הפוליטי מסתובב, כרגע רפובליקנים, עוד 4 שעות, 2 שנים זה יכול דמוקרטים וכנל הלאה.
כרגע ולכן, כל הביצים שלנו, או רוב הביצים שלנו, בידיים של הרפובליקנים. נתניהו דרדר את זה לשם.
המפלגה הדמוקרטית, חלק מפלגה דמוקרטית היום, מרבית המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית היום היא עדיין מאוד פרו-ישראלית ותומכת בישראל וכולי. אנחנו שומעים קולות חדשים, כמו שתי החוות הקונגרס המוסלמיות שהן מאוד אנטי-ישראליות, פרו-BDS, אבל זה באמת באמת בשוליים. אבל כדי שתופעת השוליים הזאת לא תגדל ותרחב, אנחנו כמדינה חייבים לשמור על האיזון הזה, ולא ללכת ולצדד בצד פוליטי זה או אחר.
אפשר לתקן?
בוודאי, בוודאי שאפשר לתקן. אני יודעת שרק לפני שבועיים הייתה פה משלחת של חברי קונגרס דמוקרטים, שראש הממשלה נפגש איתם, שזה חשוב, שזה נכון שהוא נפגש איתם, אבל הפעולות האלה הן לא touch and go, חייבים לשמר אותם כל הזמן, לחזור עליהם כל הזמן, ולשמור על יחסים מאוד מאוד טובים שתי המפלגות.
לסיכום, אם היית עושה צד אחד עכשיו, ממש, בתקופה הזו, מה היה הצד הזה כדי להתחיל אולי בתיקון?
אני חושבת שהאתגר האמיתי שלנו זה המנהיגים הבאים של הקהילות היהודיות. החבר'ה בני 30 עד 40, שמדינת ישראל לא מעניינת אותם, היא לא בפוקוס שלהם.
עד כדי כך.
היא לא בתודעה שלהם של רובם, רק 50% אולי ביקרו בישראל, אולי זה היה לפני 20 שנה בבר מצווה וזהו. אנחנו צריכים ללמוד לקרב אותם אלינו, כדי שנוכל לפתח את הקשרים בהמשך.
אביטל ליבוביץ', תודה.
יוני אסיה, מנכ"ל ומייסד איתורו, רשת ההשקעות החברתית הגדולה בעולם. מה האתגר הגדול ביותר לחברה שעוסקת בתחום חדש ודינמי כל כך?
יש בעצם שני אתגרים משמעותיים. אתגר אחד הוא לייצר מוצר למשתמשים ולהביא את המשתמשים להשתמש במוצר הזה לאורך זמן. זאת אומרת, לייצר בסוף מודל עסקי שיש לו sustainable growth בתוכו, כי אנשים פשוט רוצים לחזור להשתמש במוצר ולהשתמש בו לאורך זמן. הדבר השני, וזה באמת כל העולם הזה של פיננסים ובטח של מטבעות קריפטוגרפיים, שלפעמים אגב יזמים בתחום הזה לא מבינים בו מספיק, זה ניהול סיכונים. שמתעסקים היום במטבעות קריפטוגרפיים, יש גם סיכוני סייבר מאוד משמעותיים, סיכונים גם ברמה של חברה וגם ברמה בטח של הפרטי, של איפה אתה מחזיק, מי הקאונטר פארט שלך, עם מי אתה עובד. אנחנו חווינו את מאונט גוקס, למעשה השקנו את ביטקוין באיתורו ממש 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 לפני שמאונט גוקס
כשלה.
לשמחתנו, אנחנו תמיד החזקנו את המטבעות בעצמנו, בקולד סטורג' שלנו. ולכן שהיא כשלה, אז היה בסדר, ואני מכיר לא מעט אנשים שהחזיקו מאות ביטקוינים במאונט גוקס שהיא פשטת הרגל.
איתורו היא חברה בינלאומית חדשנית שפיתחה רשת חברתית להשקעות פיננסיות ונוגעת בתחומים הכי חמים בשוק, ממטבעות קריפטוגרפיים ועד בינה מלאכותית, ומספקת לעובדיה סביבת עבודה נעימה ומתגמלת במיוחד, מחשבון מסחר על חשבון החברה ועד ימי כיף, ספורט ועוד. איתורו מגייסת למשרות במגוון תחומים, בקאנד, פרונטאנד, פול סטאק, בלוקצ'יין, ראשי צוותים, דאטה, דאב-אופס, ניהול מוצר ועוד ועוד. בקרו בדף המשרות של itoro.com או הקליקו על הבאנר של איתורו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
ולסיום, משהו אחר לגמרי. ישראל מתהדרת במספר עולה והולך של תיירים נכנסים לתחומה, אבל היחס אליהם לא להיט, שלא לומר מבייש. שירי אדר, עורכת ערוץ החופש של ויינט, את הכנת רשימה של חטאים ישראלים כלפי התיירים שבהם לשפוך דולרים, אך לא נחמדים, בואי נגיד את האמת.
לצערי זאת האמת, נכון, עטילה. 10 מיליון נוסעים הולכים לעבור בנדבג, חלקם כבר עברו בחודשי הקיץ, עד סוף חגי תשרי. 10 מיליון נוסעים זה המון, כשליש מתוכם, שים לב, תיירים. אז אנחנו נורא מתגאים לספר את זה גם בערוץ החופש, ובכלל, כישראלי לישראלי, נורא אוהבים להגיד, כל שנה אנחנו שוברים שיאים ומגיעים לפה יותר ויותר תיירים מכל העולם. אבל מה קורה מהרגע שהגלגלים נוגעים בקרקע הלוהטת של נדבג? מה קורה מהרגע שהם יוצאים?
הבנו שלום.
בדיוק, מחיות כפיים במטוס לחתנו. ואז הם עוברים במסדרונות הנורא ממוזגים ויפים של נדבג. יש את הירידה הגדולה הזאת, אתה מכיר, לכיוון הדלפקים של החתמת הדרכונים. אנחנו, כשאנחנו חוזרים הביתה, אנחנו לא שמים לב מה קורה עם התיירים שלצידנו. אנחנו רצים למזוודות, בדרך כלל תורים שלנו מאוד קצרים, יאמר פה לכבודם ולרשותם של רשות שדות התעופה, באמת. אז אנחנו הגענו לשדה התעופה הבינלאומי שלנו בשבוע, ככה, אחד העמוסים של אוגוסט. תפסנו תורים היסטריים של תיירים. שלפנו ככה כמה מהתור להבין מי אתם, למה אתם כאן וכמה זמן אתם עומדים בתור. סתם כנקודת התחלה. אז תיירת מפילדלפיה אמריקאית שפעם ראשונה מגיעה לארץ, אומרת לי, אני כבר 40 דקות בתור, אני לא מבינה למה יש 2 תורים בלבד, כשלכם התושבים יש 7, 8 והלאה. וככה מתחיל הסיפור.
כבר בדלת אומרים להם, טוב שבאתם, תמתינו.
בדיוק. בעצם מה שעשינו, לקחנו תחקירנית והלבשנו אותה כתיירת, היא באמת באה מהולנד, היא לא ישראלית כמוני כמוך, וככה עם המבטא שלה והכל, אמרנו לה, לכי תתחזיק קצת לתיירת, ועקבנו אחריה. ומה שגילינו זה מצד אחד, שמע, עדיין יש לנו את הנחמדות, את הפתיחות שנורא רוצים לעזור. וזה שוב יאמר לזכותם של המון אנשים נותני שירות בשדה, רוצים לעזור. אבל אממה. האנגלית, לא אנגלית. הסבלנות היא לא סבלנות. כשהיא שואלת למשל איך אני מגיעה לתל אביב, יש לי אכסניה, אני הזמנתי, לא ננקוב בשמות, אכסניה בדרום תל אביב, איך אני מגיעה מנדבג? אז אחת אומרת לה, בס.
עוד לא דיברנו על המוניות.
אז חילקנו את זה ככה לכמה פרקים, כי קשה להכיל את הכל בבת אחת, עוד לא דיברנו על המוניות. שוב, יאמר לזכות, כל אחד ייקח את הקרדיט פה, משרד התחבורה או רשות שדות התעופה, מסדו וסדרו את זה קצת בנדבג. היום אי אפשר שכל נהג מונית יתקע לך איזה מחיר שהוא רוצה, יש מונה מוסדר, או של מוניות של נדבג, או של גט טקסי, אי אפשר לעבוד עליך. אז לא הכל שחור, ואומרים שהחוויה כאן היא ענקית, מבחינת, הייתה מין יוזמה כזאת של משרד התיירות, שנתנה שאלון להמון תיירים שמגיעים לכאן, כשהם יוצאים חזרה הביתה, הם עונים על שאלון של המשרד, ואחד הדברים הכי גבוהים שהם דירגו, זה חוויית התייר כאן, שהיא מאוד מאוד טובה. בתל אביב בעיקר, הפתיחות, הליברליות, החופים, האנשים, אני לא צריכה לספר, אנחנו עושים בזה עבודה יפה לפחות.
כל הכבוד למדינת תל אביב.
כל הכבוד למדינת תל אביב.
אבל מדינת ישראל היא מחזיקה בעצם את את המפתח למדינת ישראל, וגם את היכולת להביא עוד ועוד תיירים ולקבל אותם כמו שצריך. אחת התלונות הגדולות, לפחות במשך שנים, הייתה היחס בביטחון. אם אתה לא יהודי, אם אתה לא ישראלי, אז הלך עליך. זה השתפר?
לא, לא ממש השתפר. השאלונים והבדיקות הם עדיין קפדניים מדי, אין איזה אישור קו אחיד לכולם, אבל זה עניין גם, אתה יודע, פוליטי נורא, זה תלוי את מי אתה שואל. לא מעט תיירים חווים פה יחס לא הכי נעים בבידוק, או בדרך כניסה, או בדרך יציאה, אבל אני כן הייתי ככה בנימה אופטימית אומרת, נעשתה פה עבודה מרשימה של כמה משרדים, של כמה אנשים, גם של התושבים עצמם. אנחנו יודעים לקבל אותם יותר מבעבר. אני עצמי, עדיין שאני מסתובבת ברחובות תל אביב, נורא סקרנית לפעמים לשאול, לתפוס את היער, מה אתה עושה כאן? איך לך? אתה נהנה?
טוב עדיין, לך, טוב לך,
לך כמו איזה פולניה אמיתית. אבל בואו כולנו נעשה מאמץ לחשוב על הצד השני. איך תייר מרגיש בישראל כמו שאנחנו רוצים להרגיש בהולנד, צרפת וארצות הברית שאנחנו נופשים עכשיו בחגים שיבואו עלינו לטובה.
שירי ידל הצדיקה. תודה רבה לך.
תודה.
עד כאן עושים כותרות להשבוע. איפה אפשר לשמוע אותנו? ובכן, בעושים היסטוריה כמובן באפליקציה, באתר של רן לוי, בוויינט, איך לא, ובכל פלטפורמות הפודקאסטים בארץ ובעולם. אתם מוזמנים להאזין. אפשר ליצור איתי קשר באמצעות הטוויטר, הפייסבוק והאימייל toplerstrudel@gmail.com. נהיה כאן גם בשבוע הבא. ביי ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.